על חודו של פוד. סדרת פודקאסט מיוחדת לקראת בחירות 2019 על מערכות הבחירות ההיסטוריות של ישראל עם בן כספית ואריה אלדד.
שלום לך פרופסור אלדד.
שלום לך מר כספית.
אז אחרי שנהננו כל כך בפוד הראשון בו דיברנו על 1996 של גם היו בחירות מהפך בין ביבי לפרס, היום אנחנו נדבר על בחירות 1977, מדויק יותר 17 במאי 77, וזה המהפך המקורי.
ב-96 נהננו, חכו, תראו מה יהיה היום.
זה באמת מהפך היסטורי, קו פרשת מים שההשפעות שלו עד היום ועד בכלל, כשכל החמישים שנים הקודמות, לא עוד לפני קום המדינה, כל התשתית של היישוב...
המאבק בין התנועה הרוויזיוניסטית והיישוב המאורגן, מפאי ההיסטורי.
מפלגות הפועלים השונות, מפאי, מפם, שמפם, כל הדבר הזה שלט בישראל עד שהיא הוקמה, ומי שהיא הוקמה, כל הממשלות, דוד בן גוריון, משה שרת, חזרה בן גוריון, לוי אשכול... גולדה מאיר, ואנחנו אחרי מלחמת יום כיפור, גולדה מתחלפת ברבין, ומה קורה?
קורים כמה דברים רעים למערך, שהוא מפלגת העבודה של היום, גם בהיבטים כלכליים, גם בהיבטי שחיתות. מצד שני, מלחמת יום הכיפורים לא נגמרה. כלומר, ההלם, המקום, כאן הוראה, התגובה של הציבור הייתה דווקא להתלכד סביב העוגנים הקיימים, להמשיך לתמוך במערך מפאי גם מיד אחרי המלחמה.
היו בחירות אחרי
המלחמה. היו בחירות בדצמבר 73.
והמערך ניצח אחרי המלחמה.
המערך ניצח אחרי המלחמה, אבל זה באמת, ההסבר הפסיכולוגי הוא, אחרי מהלומה כזאת, אנשים רוצים להיחס במשהו מוצק ולא ללכת להרפתקה.
אגב, הסיסמה שלהם הייתה בכל זאת מערך.
כן, ב-73. ואת התוצאות הקשות אנחנו, מבחינתם אנחנו רואים ב-77, כי השחיתות מצד אחד, האינפלציה מצד שני, וכמה תנועה שבאה לנסות לתקן את השלטון במדינת ישראל, והיא דש, והיא כאילו תהליך שמתרחש בצד, אבל זה באמת מה שהייתה את כפות המוזניים.
תראה. אני חושב שהסיפור הזה של בחירות 77, המהפך ההיסטורי, שינוי השלטון במדינת ישראל, המציא גם את התיאוריה, על דעתי נכונה, שהציבור מגיב בשיהוי לאירועים חשובים. זאת אומרת, לוקח לציבור זמן לעכל. ויום כיפור, אתה יודע, פעם אנחנו עשינו במעריב עבודה, כל כתב לקח עשור שנים, והלך לארכיון וכתב על העשור. לפני איזה 20 שנה אני קיבלתי את העשור של בין 70 ל-80. ואני הייתי בשוק שם. מזה שעברתי על הארכיון, ואני רואה במהלך מלחמת יום כיפור, התקשורת לא מדווחת על המחדל.
לא, בטח שלא.
אין, זה לא היום שהמחדלים מדווחים לפני שהם קורים.
לא, יש סולידריות מלאה, יש ועדת אורחים פעילה, ואני לא בטוח אפילו שאני צריך לבקש מהם. הם התנדבו לא למתוח ביקורת.
כמעט ואין ביקורת, ואחר כך, רק אחר כך, שמתחילים לצאת המוחים, איך קראו להם, אשכנזי,
כשחוזרים מהשבי, אסף יגורי.
לאט לאט מתחיל, ולכן זה לקח 4 שנים, שהציבור יגיב ויחליף את השלטון. אתה אומר גם השחיתות, נכון, גם השחיתות, אבל דש הוקמה ברגע האחרון.
דש הוקמה ברגע האחרון, והיא פרי ההתמרמרות, אי הסביעות רצון, ואנחנו רואים שם אחד מאותם שבועים שחזרו מיום כיפור, את אסף יגורי, כאחד המועמדים של דש, זה מה שמשקף את ההשפעה של המלחמה הזאת גם בשביל
עכשיו שם. בוא נעשה רגע, אתה יודע מה? בוא, לפני שנעשה סדר בהשתלשלות של נפילת הממשלה והליכה לבחירות, בוא נגיד רגע, איפה אתה היית ב-77?
אני הייתי בחפיפה להיות רופא חטיבתי בבקעת הירדן.
ואני הייתי פעיל נלהב בסניף הליכוד בחולון.
מתאים לך.
וזה עכשיו, אתה יודע, כל הזמן אני מספר תמיד שאני ליכודניק. למה אני הייתי ליכודניק? לא כי אבא שלי היה ליכודניק. כי כל החברים שלי היו מערכניקים.
אנטי.
ואני אמרתי, כל האשכנזים האלה וכל השלטון הזה וכל הדבר הזה, אני הלכתי בפרינציפ, וגם אתה יודע, הרגשתי שצריך לעשות את ההחלפה, אפרופו שחיתות, נחזור לזה. עכשיו, לך יש מקרה, כי אני קראתי בהכנה לקראת הפוד הזה, קראתי שהאימות הטלוויזיוני בין בגין לפרס, נדחה ביומיים או שלושה בגלל אסון המסוק הגדול בבקעת הירדן, אסון הנונדלת, נכון?
כן, זה היה ממש באמצע החפיפה, הרופא שהיה צריך להעביר לי תפקיד, יצא להיות בקר בתרגיל, בלילה מקפיצים אותי, כי התרסק מסוק על יד ייטב בבקעת הירדן.
עם עשרות הרוגים.
54 הרוגים, וזה תמונות שבוודאי רודפות אותי לכל החיים. מה שרואים שם בשטח כשהלהבות שוכחות ומטוסי ההנרה ממשיכים להשליך פצצות תאורה כדי שאפשר לחפש ניצולים אפשריים אחרי שהקבעיות קיבו את כל המסוק הבוער הזה. אלה תמונות שלא שוכחים. שם אני בערב הבחירות, ולכן הבחירות לא ממש עניינו אותי באותה תקופה.
אז אני פעיל נלהב של הליכוד, עם חולצות, לא אשכח את הטישרטס, נדמה לי שהן היו כתומות, והסיסמה הייתה כוח אחד הליכוד. זו סיסמה שעזר ויצמן הביא, הוא היה ראש המטה, והרוח החיה בליכוד, והנרטיב היה רק כוח אחד יכול להחליף את השלטון בישראל. עכשיו, למה בכלל יש בחירות? הרי במקור הן היו צריכות להיות בנובמבר אותה שנה, הוקדמו ל-17 במאי, סיפור ה-F-15, מגיעים מטוסי ה-F-15 הראשונים מארצות הברית לישראל, נוחתים ביום שישי, מאלצים חלק משרי הממשלה להגיע הביתה אחרי הטקס, אחרי כניסת השבת, ואז יש הצבעת אי אמון, ובהצבעת האי אמון...
ב-14 בדצמבר 76, הצבעת אי אמון, ומי שמפיל את הממשלה אלה שרי המפדל.
לא. שרי המפדל נמנעים, הממשלה לא נופלת.
זה הספיק.
היא לא נפלה, רבין פיטר אותם, זאת אומרת, אסור היה אז, הוא אבל הכריז עליהם, כמי שהתפטרו כי הם נמנעו ולא תמכו באמון, ואז מוחלט מחליטים ללכת לבחירות חדשות.
הולך ומגיש את התפטרותו.
לנשיא.
וקראו לזה אז התרגיל המבריק, כי הוא קובע את הבחירות לחצי שנה מאוחר יותר, ויש לו ממשלת מעבר, שאי אפשר להפיל אותה בהצבעת אי אמון, שכל השרים כלואים בה, אז חשבו שזה תרגיל מבריק.
זה יצא אחר של תרגיל, לא. סליחה על הביטוי. ועוד דבר, רבין לא מתפטר, בגלל הסיפור הזה, רבין בעצם עוד מנצח את פרס בפריימריז. יש פריימריז של 40 קולות.
40 קולות, כלום, מתוך 2,800 מצביעים.
טוב, זה פרס, נאמר, רצית שינצח ב-40 קולות. אז פרס מפסיד לרבין ב-40 קולות, אבל אז מגיע דן מרגלית, מפרסם את סיפור חשבון הדולרים.
שזה חודשיים לפני הבחירות.
חודשיים לפני הבחירות של דליה רבין בוושינגטון.
לאה רבין.
סליחה, לאה רבין כמובן, תודה על התיקון. ורבין מתפטר, אני חושב על ימינו אלה, אתה יודע, זה אשתו, זה עבירה מנהלית, רבין מתפטר, פרס נכנס לנעליו,
רבין
אבל התפטר. הוא ראש הממשלה, רבין.
נכון, פרס ממלא מקום, רבין התפטר, כולם חושבים היום שהוא שכב על הגדר לטובת לאה, ולקח על עצמו את האחריות, שמעתי מאנשים שחקרו את הפרשה שהחשבון היה משותף, ושאת הכסף הוא קיבל תמורת הופעה בבר מצוות וחתונות. כלומר, היו שם הרבה מאוד עשרות אלפי דולרים שהוא קיבל בזמן היותו שגריר בארצות הברית, והוא ידע, הוא עשה עסקה טובה עם אהרון ברק, שהיה היועץ המשפטי לממשלה, אמר לו, אני פורש, לא יהיה כתב אישום, אני משלם כופר, לאה הוא עמדה לדין, אני לא זוכר מה היה פסק הדין.
הבעיה ששמעתי מכל מיני אנשים, זה לא אוחז, כאילו צריך להביא ראיות כדי להגיד דברים כאלה בצורה מוסמכת, כי אני שמעתי דברים אחרים מכל מיני אנשים, בכל מקרה היום אתה מסתכל על הסטנדרטים, מי פורש ומי לוקח, אז החזקתי חשבון, אתה יודע, זה עבירות מה, זה עבירות המטבע חוץ, זה לא, לדעתי קלון רחוק מאוד משם, בכל מקרה רבין מתפטר, פרס נכנס לנעליו חודשיים לפני הבחירות, רבין הוא ראש ממשלה, פרס הוא מועמד לראשות ממשלה, ועדיין, אני אומר לך, אריה, אף אחד לא מאמין שזה יכול לקרות. מעולם לא היה שלטון אחר בישראל, מעולם.
מה גם שבגין סובל מהתקף לב קשה מאוד לפני הבחירות, הוא שוכב חולה, הוא לא מופיע במערכת הזאת כמעט, עד הימים האחרונים, עד לאימות הטלוויזיוני, והליצנים טובי הלב בשמאל הישראלי אמרו, מחל זה ראשי תיבות, מנחם חולה לב.
מנחם חולה לב, רדקה, אני זוכר את זה כפעיל, שכולם מודאגים ואיפה בגין ואיפה בגין, הוא באמת נראה, הוא רזה, הוא חיוור, וכולם שואלים את עצמם, זה יכול להיות ראש ממשלה הזה? ואגב, היה עוד פרסום, אתה זוכר את קרן תל חי?
בטח.
זה כאילו היה קונטרה לשחיתויות של, שתכף נדבר עליהן, של מפלגת העבודה, של מפאי, אז הנה גם הליכודניקים הסתבכו עם איזה קרן של תרומות, של כספים, של חובות, של עשרות מיליונים.
בעיקר חובות. בעיקר חובות.
היה שם בעיקר חובות, אבל אני לא חושב שזה הצליח לתפוס. קרן תל חי לא גרמה נזק לליכוד, כמו ששרשרת השחיתויות הקשה מאוד שנחשפה אז בשנה, שנתיים לפני, ונזכיר רק, אני מזכיר שלושה שמות.
אשר ידלין.
אשר ידלין, שהיה אמור להיות, היה יושב ראש ההסתדרות.
היה אמור להיות נגיד בנק ישראל.
ומיכאל צור, ושר העבודה והרווחה, נדמה לי...
שר השיכון.
השיכון, סליחה, צודק. אברהם עופר, שנחשד בשחיתות.
קבלת שוחד, בתקופה שהוא היה מנכ״ל של חברת בינוי ושיכון, נדמה לי.
וירה בעצמו, התאבד. אגב, אתה רואה את ההבדל בין אז להיום, שהוא דבר ראשון, הוא קודם כל דרש מהיועץ המשפטי להפסיק את החקירה. אני שר בישראל, מה פתאום? עוד לא היה בכלל טבוע בנו, שכן, חוקרים גם שרים, וגם ראש הממשלה, ואת כולם חוקרים.
אהרון ברק תובע אז את המונח מבחן בוזגלו, ביחס לידלין, לאשר ידלין, הוא אומר דין ידלין כדין בוזגלו.
אבל כל העסק הזה מייצר תחושה של סיאוב, של שחיתות, של מפלגת שלטון מסואבת ומושחתת, ואז אנחנו מגיעים לבחירות, ואמרתי, עזר ויצמן.
עזר ויצמן, טייס השוויצר, הוא מוביל את מערכת הבחירות, אולי נעשה חסד לליכוד שבגין היה חולה, כי ויצמן יכול היה להוביל אותו עם הטמפרמנט.
הוא קריזמטו, הוא זורע אש בקרב הפעילים, הייתה המון מוטיבציה. אני זוכר את זה, אני הייתי חלק מהאנשים האלה, כאילו הייתה תחושה ממש של התרוממות רוח. צד שני, יהודי לא פחות מוכשר, יוסי שריד. הוא מנהל הקמפיין של מפאי, והוא נותן שם הפייט, זה לא שלא היה פייט.
הוא חריף, הוא שנון, הוא יודע לענות, לא צריך ללמד אותו מה דף המסרים של המפלגה באותו יום, הוא כתב את המסרים.
עכשיו, תשמע, קודם כל, יש עוד איזה אלמנט מעניין שקשור לבחירות האלה, שאני חשבתי עליו המון שנים. אתה יודע, הבחירות הן קו פרשת מים, שגם... מסמן את השינוי הדמוגרפי והתרבותי והחברתי שעובר על המדינה, ממדינה של אשכנזים, של מעמד עליון, של אליטה, של עסקנים, של פרוטקציות, למדינה שפתאום אלה שדוקעו כל השנים, השכבות היותר חלשות, פתאום הם מקבלים את הכוח, וזה אותה שנה, 77, שגם שני העיתונים הגדולים, ידיעות ומעריב, שכל השנים... מעריב הוא העיתון הנפוץ, מעריב הוא העיתון שקוראים, מעריב הוא העיתון שחושבים וסופרים. הוא לא עיתון שמאלני אגב, הוא עיתון ימני. אבל הוא כן העיתון של הבורגנות, של הישראל המקורית, אבל הוא לא שם לב, אני אומר את זה כאיש מעריב 40 שנה, הוא לא שם לב מעריב לשינויים הטקטונים, הדמוגרפיים, החברתיים, לזה שהציבור רוצה לקרוא רכילות ורוצה תמונות בצבע, וידיעות אחרונות כן שם לב, הולך לכתיבה יותר עממית, וב-77 העיתונים האלה, התפוצה שלהם נפגשת, וידיעות ממריא ומעריב קורס. בדיוק כמו שקורה פה בפוליטיקה. בדיוק אותו דבר, וזה גם דמוגרפי חברתי.
עוד שני דברים שקורים במקביל ותורמים למפלה של המערך, אחד מהם זה אירועי יום האדמה, כמעט שנה קודם, ובכך המערך איבד את הציבור הערבי. אין יותר מפלגות קטנות לוויין תומכות מערך, והשני, תוכנית טלוויזיה בשם ניקוי ראש. הסתירה של הערוץ הראשון והיחידי שוחטת את השלטון. אנחנו היום מדברים על זה שאני יודע, ארץ נהדרת, מותחת ביקורת על ביבי, מה שהם עשו למערך באותם שנים היה חלק גדול מהדלגיטימציה שלהם בעיני רבים בציבור.
עכשיו, בכל זאת יש עימות טלוויזיוני, בגין מתאושש וחוזר איכשהו קצת לעצמו לקראת הבחירות, והם הולכים לעימות טלוויזיוני שיוצא בסוג של טקו, אבל זה טקו שכולו ניצחון לבגין, כי אף אחד לא ציפה ממנו לכלום. הבן אדם שחיב מרע, הוא גם נתפס... זה היה, אתה היית מספיק מבוגר, אני הייתי ככה נער, כולם אמרו, יבוא בגין, תבוא מלחמה. אתה זוכר את זה?
בוודאי. אז הוא באימות? יש איזה גוף פיקטיבי שהמערך מקים, שנקרא המועצה למניעת אסונות, שמפרסמת קרוזים בשם רק שנעבור את הליכוד בשלום.
אז בסוף בגין בא ו... לא מותיר רושם של איזה פרא אדם שאם תיתן לו מדינה, אז הכל יקרוס, אלא עומד כשווה מול שווים מול פרס.
כי זה התהליך שמעט מאוד מדברים עליו. בגין באמת השתנה. השתנה שינוי מדהים משנות החמישים של ההפגנות הגדולות והאלימות וארץ ישראל השלמה ומחרשתנו תחרוש את שדה הגלעד והממלכה הבלתי חוקית השולטת ממזרח לירדן על אדמות המולדת.
איך יכול להיות שבכל שיחה כלשהי אתה תגיע לירדני פלסטין?
אבל את התהליך הזה, כיוון שברגין נשאר רטוריקן מצוין והוא נועם גדול, אנשים החמיצו. חצי שנה לפני הבחירות הוא מדבר על פשרה טריטוריאלית בסיני, במצע של הליכוד, והמצע הזה הולך ונעשה מתון משנה לשנה. משנות ה-60 שהם חברו עם הפרוגרסיבים, עם הליברלים, הם מבטרים על הקריאה לשחרור ארץ ישראל השלמה. במצע שלהם, בגין מתמתן באמת.
אתה מנסה לרמוז שבגין לתת... הוא בעצם שמאלני.
בגין החליט לתת את סיני במסגרת הסכם שלום לפני הבחירות.
אתה חושב?
כי יומיים אחרי הבחירות הוא פוגש את דיין, דיין חולה, הוא פוגש את דיין, הוא מציע לו להיות שר חוץ בממשלתו, לדיין יש שני תנאים, אחד לא יוכל, החוק הישראלי לא יהיה סיפוח ביהודה ושומרון, לא יהיה תפילות יהודים בהר הבית, בגין מקבל את הדברים כמובן מאליו, בגין אומר לו בעצם אנחנו ניתן את כל סיני למצרים.
עכשיו אני רוצה לחדד פה, כי דיין לפני הבחירות, לא רוצה לרוץ בעבודה, והתנאי שלו לרוץ בכל זאת, זה שיתחייבו שלא תהיה שום פשרה טריטוריאלית בלי בחירות או משאל עם.
כי הוא רוצה לשמור את סיני, הוא יודע על המערך
הגדול. אבל הוא מתהפך תוך שנייה אצל בגין.
נכון, הוא רוצה...
מה זאת אומרת הוא רוצה לשמור את סיני?
הוא לא רוצה שיעשו שוב צעדים חד צדדיים ועוד נסיגות ביניים. הוא רוצה את המהלך הגדול של מסירת סיני תמורת שלום.
אז אתה בעצם אומר שזה לא סותר, שזה משלים.
דיין ובגין...
אני ראיתי בזה כסותר.
דיין ובגין בעצה אחת מממשלת אשכול ב-67. הם רואים עין בעין הרבה מאוד דברים, גם הניסוח של בהיעדר הסכם שלום תישאר ישראל בקווים הנוכחיים שמייחסים אותו לגלילי, זה בתמיכה שלמה של בגין ודיין.
בכל מקרה, בוא נגיד כמה מילים בכל זאת על דש, כי הזרמי מחאה התת-קרקעיים האלה מביאים באמת להתארגנות מפלגה, שזאת מפלגת מצב הרוח הראשונה.
נכון.
אחר כך יש לך את מפלגת המרכז ב-99, יש לך את קדימה, יש לך את כחול לבן.
הגמלאים, אם
הגמלאים,
תרצה.
הגמלאים, זה יותר ניש, אבל פה קמה מפלגה שבראשה עומד רמטכ"ל לשעבר בשם יגאל ידין, ארכיאולוג, איש פופולרי, היום איש כזה לא היה נהיה פופולרי, מה ארכיאולוג? זה הסלבס הם אחרים, שמצרף אליו את פורשי המרכז החפשי.
שמואל תמיר, שמואל תמיר שברח מבגין.
ודמויות כמו אלוף מאיר עמית, כל מיני ככה...
סטף ורטהיימר.
סטף ורטהיימר, אנשים שוכחים שהאיש היה חבר כנסת מטעם התנועה הדמוקרטית לשינוי דש, הם מפרסמים מצע יוני יחסית לכל הניצים שמסביב, כן אפשר לעשות פשרה טריטוריאלית, מדברים על מלחמה בשחיתות וכולי וכולי, מכריזים על זה במוקד. אתה זוכר את התוכנית מוקד?
תוכנית הטלוויזיה הפופולרית, הפוליטית, החשובה ביותר בערוץ הראשון.
וממריאים בין לילה לפופולריות גדולה, בסופו של דבר הם יהיו 15 מנדטים, הם בעצם אפשרו לאנשים... לא לכולם לעבור מאמת למחל.
כן, אלה שאמרו, מערך אני כבר לא יכול להצביע.
אבל גם ליכוד לא.
ובגין קצת קיצוני לי מדי. אז זאת הייתה אלטרנטיבה, ובאמת ה-15 מנדטים האלה, הם אלה שגרמו בסופו של דבר, לכך שלא היה שום סיכוי למערך להקים ממשלה.
טוב, כי המערך גם קיבל 32 מנדטים, ובגין קיבל 43, אבל הוא היה חייב את דש. מצד שני...
הוא לא היה חייב. היו לו 62
עם החרדים,
עם החרדים והימים,
נכון.
בלי זה.
הוא העדיף ממשלה רחבה יותר ומתונה יותר.
והם הצטרפו. אחרי שראו שיש לו ממילא ממשלה, הם הצטרפו.
אם הוא היה הולך עם הממשלה הימנית חרדית, לא היה שלום עם המצרים, נכון?
כן, כנראה שכן.
נו, אז מה
כי
לדעתך?
כי המפדל באותם שנים היו יוניים מאוד. זה בורג, צריך לזכור. בורג שהוביל את שיחות האוטונומיה אחר כך מול הפלסטינים.
אז יכול להיות שכן היה
בעיה.
שלום, גם עם
אני, ה... אני חושב שהתוכנית לשלום המצרים הייתה כזאת שכשבגין הביא אותה כבר לכנסת...
הוא היה מאשר אותה, היה מסיבור.
גם בסוף כולם הצביעו.
בקיצור, אותה דש מתפרקת לשבבים אחרי הבחירות, מצטרפת לממשלה, אבל ממש מתפרקת, כבר לא קיימת בבחירות שאחרי. תגיד לי, איפה אריק שרון באירוע הזה?
הוא עומד בראש מפלגה, מפלגונת קטנה, אחרי שהוא הקים את הליכוד ב-73, הוא עומד בראש, מהר מאוד עמדו על טבעו, גם במפלגה הליברלית שאליה הוא השתייך באופן פורמלית, גם בחירות, והם לא רוצים אותו יותר, והוא נעלב, הוא מקים מפלגה בשם שלום ציון, שבנס עוברת
שני מנדטים. כן, אגב, עובר. אחוז החסימה אין בעיה. פלטו שרון בבחירות האלה מקבל שני מנדטים,
אבל
יש לו ברשימה זה רק הוא, האיש הבודד לכנסת, זו הייתה הסיסמה, והוא נכנס לכנסת כחבר כנסת אחד, לא היה, אחוז החסימה היה מנדט אחד.
נכון, אבל אריאל שרון מביא שני מנדטים, נכנס לכנסת ומהר מאוד חוזר הביתה.
אגב, זה במאמר מוסגר, אריאל שרון הרי הוא אבי האמירה, העיקר תישאר על הגלגל, פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה, אבל אל תרד מהגלגל. באירוע הזה הוא יורד מהגלגל.
הוא כמעט יורד.
נפל. כמעט נפל, יורד למקום אחר בגלגל, כמעט שובר את הראש, שני
כשהוא
מדעתים.
כשהוא הקים את שלום ציון, ניבאו לו טובות וגדולות, ואז בא דש ואכלה את האלקטורט הזה של חוסר שבעי הרצון.
אגב, זה היה אז שהוא מציע לאנשים כמו יוסי שריד, אורי אבנרי, כל מיני כאלה לעבור למפלגה שלו?
ודאי, הוא
איך
חובר
הוא לא
עם מוישה קול, בהליברלים עצמאיים, הוא מנסה לשכנע אותו, עם שמאל וימין, מי שירצה לחבור אליו, ושואל אותו, למשל, משה קול, תגיד, אבל יש לנו הבדלים אידיאולוגיים בינינו, איך אנחנו מגשרים ביניהם? הוא אומר לו, אני אשלח לך בן אדם, ואתם תכתבו ביחד את המצב, ומה שהוא יכתוב איתך יהיה מקובל עליי, ושולח לו את עמוס קינן, שמאל, 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 הכי שמאל שיכול להיות, הוא יכתוב מטעמו את המצב, אין לו שום בעיה.
אז אנחנו קופצים עכשיו אריה לליל הבחירות, 17 במאי 77, באמת, תשמע, אם אני צריך לבחור לילה היסטורי פוליטי אחד,
פעם ראשונה...
בהתעלם מרצח רבין, זה הלילה הזה.
פעם ראשונה שיש מדגם טלוויזיה, פרויקט אדיר של הערוץ הראשון והיחידי, באמת...
חנוך סמית קראו לדוגם.
חנוך סמית, עליו השלום.
ולפני העידן שהם רימו.
כן, אנשים... יש ויכוח בטלוויזיה אם זה יכול לעבוד בארץ, כי אנשים ירמו, לא ירמו, והם אומרים, הם לא ירמו.
לא רימו, המדגם היה מדויק, היו אלפי קלפיות, ועשו קלפיות מדגם, ו... תשמע, כל החבר'ה בטלוויזיה יושבים ורועדות להם הביצים.
ובינינו, רובם שמאלנים. עכשיו, שעה לפני סגירת הקלפיות, כבר יש להם תוצאות המדגם, כי סגרו את קלפיות המדגם ב-8. ודן שילון רץ לארנון צוקרמן ואומר לו, זה הפלט של המחשב. הוא אומר לו, לא יכול להיות. לא יכול להיות, אנחנו לא משדרים דבר כזה. ואז הוא שואל אותו, תגיד, אתה מורה לי לא לשדר, או ממליץ לי לא לשדר? הוא אמר, אני ממליץ לך. אבל אם תשדר, אני אגבה אותך מחר. דן שילון מספר שהוא הכין את מכתב ההתפטרות בכיס, כי אם יהיה פשלה נוראה, נותן את זה
בסדר, זה קרה.
לחיים יבין.
ב-2019, מין הצמח התפטרה אחרי המדגם.
מיד.
בכל מקרה, המדגם מראה על מהפך. חיים יבין אומר את המשפט המפורסם שלו, גבירותיי ורבותיי, מהפך. אגב, מה שאמר צוקרמן מתכתב עם מה שאמר... בן אהרון, יצחק בן אהרון, המזכ"ל המיתולוגי של ההסתדרות, שהוא לא אמר להחליף את העם, זה טעות.
הוא לא אמר.
הוא לא אמר, הוא אמר, אם זו התוצאה, הרי שאינני מקבל את התוצאה.
נכון. וחיים יבין אומר, לפני 3 דקות נסגרו הקלפיות ברחבי הארץ, אם כן, כנראה לא פחות מאשר מהפכה חלה בישראל.
ובגין... שאינו פרס, פרס הרי איזה 17 פעם חגג ניצחונות ובסוף הם התבררו כמפלות, אבל בגין אומר את הדבר הבא.
אני מבקש שהחברים ימתינו והזדענו בסבלנות, בעקבות התחזית בוודאי בעוד שעה ומחצה, תבוא הודעה רשמית על התוצאות ועל יסוד התוצאות, אני אמסור הודעה מלאה. רק תזדענו בסבלנות.
אז הם הלכו להזדהן בסבלנות. זה בגין.
ואז באמת כשהתוצאות היו כבר ברורות, הוא נושא את נאום הניצחון שלו, מדבר על המהפך ההיסטורי, השינוי ההיסטורי החשוב שתלמידי ז'בוטינסקי הגיעו לשלטון.
ובוא נשמע קצת מה הוא אומר אחרי הניצחון.
יומיים אבא שלי כותב מאמר שבו כתוב, מהפך ולא מהפכה. שום דבר אחר לא יהיה.
כאילו אבא שלך היה פסימי.
בוודאי.
בגין הוא שמאלן בכלל.
הכיר אותו, בוודאי.
והאצל זה שיחקו ב...
מזרח הירדן, ארץ ישראל, הוא ידע ש...
אבל בסדר, אם אבא שלך היה חי עד היום, אז הוא כבר היה עכשיו יכול להיות... סמוטריץ'?
כשאבא שלי יהיה גדול, הוא יהיה סמוטריץ'.
סוג של. בואו נשמע רגע, בגין אחרי הניצחון הוא כבר ראש ממשלה.
אתם הייתם משוכנעים שאתם תרכיבו את הממשלה. התרגלתם לשלוט. אתם לא העליתם על הדעת שהעם יערוך שינוי. ולכן אתם עדיין המומים. תתרגלו. הדור הצעיר פנה לכם עורף בבחירות האלו. משהו קרה בישראל. העם הזה הוא עם חכם ונבון. הוא יודע מה הוא עושה. הוא יודע מה הוא מחליט.
בואו מצטט את תעמולת הבחירות של המערך.
נו, מה תגידו עכשיו על העם החכם והנבון הזה?
כן, זה מזכיר לי את בגין. אני לא מאלה שחושבים שהוא היה כזה מושלם.
לא, הוא לא היה מושלם בכלל, הוא היה נואם גדול.
הוא היה נואם גדול בנאומים של פעם. היום הוא לא היה עובר פריימריז. עם הפולניות והיידישאיות הזו, והוא גם היה ראש ממשלה מלא חסרונות, אבל הוא היה ג'נטלמן, הוא היה איש ישר, הוא עשה את השלום עם מצרים, ניסה לפצות אחר כך במלחמת לבנון המיותרת הראשונה, והלך הביתה כי ליבו נשבר.
ניסה גם לפצות בחוק הגולן, סיפוח הגולן, כן. שזה היה...
והשמיד כור גרעיני עיראקי, וניהל ממשלה בצורה רעה. אתה זוכר איך קראו להתחלה?
הקלקולים. כן,
דקה וחצי אחרי התחילו לחתור אחר.
כן, חתרו תחתיו, וראש החותרים היה מי שחבר אליו אחרי הבחירות, שלום ציון, אריק שרון, שהם קיללו את יומם שהם לקחו אותו חזרה.
ראש החותרים זה בדרך כלל אריק שרון. אז אם אנחנו כל כך מתרפקים על בגין, בוא נתרפק גם על זה שהעביר לו את השרביט, יצחק רבין, מה הוא, איך הוא מעביר לו את, את, את השלטון בעצם, הנה.
אני מאחל לך, אדוני ראש הממשלה, הצלחה בכל אשר תרצה, כי הצלחת הממשלה היא הצלחת העם והמדינה. כל טוב לך ותודה רבה.
אני מאחל לך, פרופסור אלדד, הצלחה בחודו של פוד הבא.
שעוסק ב...
עוד קמפיין, ובכלל ברוב אשר תפנה, כל נושא שלא קשור לפוליטיקה,
רדיו.
דת, רדיו, מדינה ונגרות.
והר הבית.
והר הבית, כמובן. נתראה בפודקאסט הבא, להתראות.